ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום הוריות דף י' ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף י' ג'. אנחנו בסוגיה שמדברת על סדר קדימה. וראינו במשנה שלמדנו בשיעור הקודם שאם יש קורבנות שעומדים בפניך ואתה צריך לבחור איזה קורבן להקריב, אז המשנה פירטה איך בוחרים ומה בוחרים. וכאן הדוגמה היא פר כהן משיח ופר העדה. במשנה, כפי שאמרנו, היא דיברה בנושא של קדימה והיא נתנה כללים, מה שיותר תדיר קודם, מה שיותר קדוש קודם, והופיע את הדוגמה הזאת שאנחנו כעת נביא את המקורות להסבירו. אז שוב פעם, פר כהן משיח ופר העדה, כהן משיח כמובן הפר שהכהן הגדול מביא אם הוא הורה מוטעת וחטא, ופר העדה, הפר אלם דבר של ציבור, במקרה שסנהדרין הגדול טעו בהורה והציבור חטאו. והמשנה קבע שפר כהן משיח יקדים את הפר העדה. מנה הני מילי. יש ברשי, שורה ראשונה, פרשת פר כהן משיח כתיבה ברשא, ויקרא פרק ד', מוצאים הפרשה שמדבר על אותו פר של כהן גדול מביא, כתוב לפניו, לפני, והדר כתיבה פר אלם דבר של ציבור. ומה כתוב? ועשה לפר, כלומר לפר העדה, כאשר עשה לפר החטאת, דהיינו לפר כהן משיח. למה לי, למעלה וכתב, כאשר שרף את הפר הראשון? זה יהיה המקור למה שאנחנו מחפשים. כעת הגמרא, מנה אני מילי דתנו רבנן, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. הפסוק עוד פעם זה בפר אלם דבר של ציבור, והוא מתאר הטיפול בו כאשר שרף את פר הראשון, דהיינו כמו שטיפלו בפר כהן משיח, כך יש לטפל בפר אלם דבר של ציבור. מה תלמד לומר הראשון? למה יש צורך לכתוב בתיאור הטיפול ולהזכיר שפר כהן משיח הוא היה הראשון? כפי שראינו ברש"י, כבר כתוב ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת. אז למה צריכים להגיד אתה להתייחס אליו עוד פעם הראשון? התשובה שאין ראשון קודם לפר הידה בכל מעשיו. זה המילה הזאת אנחנו לומדים ככלל, שתמיד אם שני הקורבנות האלו עומדים בפניך, תקדים את פר כהן משיח. אז הפסוק הראשון שכתוב, או הציטוט הראשון שכתוב ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, זה אומר, זה מתאר הטיפול בפר העדה, משווים אותו לטיפול של פר כהן משיח. עכשיו בעניין קדימה, זה לומדים מהמילה הראשון. תנו רבנן, פר כהן משיח ופר העדה עומדים, פר כהן משיח קודם לפר העדה בכל מעשיו, הועיל ומשיח מחפר ועדה מתכפרת, דין הוא שיתאים המחפר למתכפר. וכן הוא אומר, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. הרעיון הזה, שזה שבא לחפר עבור אחרים, שהוא צריך לקבל כפרה מקודם, ראשון, נלמד מהפסוק הזה. ורש"י כותב, שורה שלישית, וכיפר בעדו והדר ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. מכאן רואים שיש להקדים, כאן הרעיון שיש להקדים את פר כהן משיח כי הוא בא לחפר על הציבור. אז אני רק לשם דיוק פה, מה שמובא פה וכן הוא אומר, זה מחזק את הרעיון שנלמד מטעם גזירת הכתוב מהמילה הראשון שהזכרנו מקודם. יש כאן פס כפול, ובצד התייחסנו בשוליים בתחת הכותרת מבנה דוגמאות של סדרי קדימה, וראינו כבר אחד, ואנחנו נמשיך עם עוד דוגמאות. פר אלם דבר של ציבור קודם לפר של עבודת כוכבים. אם שניהם עומדים בפניך וצריכים לבחור על איזו לטפל קודם, אז פר הלם דבר קודם לפר שמביאים אם היה הוראת בית דין בעניין עבודה זרה. יש שניהם הם קורבנות מבהמת פר, אז למה? מה הייתה מה? תשובה, היי חטאת והי עולה. הפר שמובא במקרה של הוראה בעבודה זרה בטעות והציבור עבדו בעקבותה עבודה זרה, הקורבן שמביאים אז הוא, הוא קורבן כפול, הוא סעיר לחטאת והוא פר לעולה. הפר שם הוא עולה, ולכן יש להקדים את הקורבן. אם מדובר פה בשני הפרים האלו, יש להקדים את הפר שביניהם שהוא חטאת. ואיזה פר הוא חטאת? הפר אלם דבר של ציבור, כי הפר של עבודת כוכבים הוא פר שמובא כקורבן עולה. ותניה, בעניין הנקרא התחרות או התמודדות בין עולה וחטאת, זה מה יש להקדים? להקדים את החטאת. ומאיפה זה נלמד? מהפסוק הבא, הוא מובא בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח' בפרשת הקורבנות עולות ויורדות, עולה ויורד, חטאת עולה ויורד. ומי שאינו מספיק לו להביא כבש, הוא יכול להביא תורים, שני תורים, בעבירות מסוימות שנרשמו שם, עסקנו בהם הרבה בעבר. והשני עופות האלו הוא אחד חטאת ואחד עולה, וכתוב בפסוק וקריב את אשר לחטאת ראשונה. מה תלמוד לומר? את העוף, יש שני עופות, את העוף שהוא בא לשם חטאת הוא ראשון. למה צריכים את הפסוק הזה? אם ללמד שתהיה חטאת ראשונה, הרי כבר נאמר, יש פסוק אחר, פסוק י', כתוב שם ואת השני יעשה עולה כמשפט. אז עניין של סדר הופעות האלו, אני כבר יכול לדעת את זה מפסוק אחר. אם השני הוא עולה, אז כמובן הראשון הוא היה חטאת, אז למה צריכים את הפסוק לומר והקריב את השל החטאת ראשונה? אלא זה בנאב, זה קובע כחוק, ככלל, שיהיו כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם. אם יש שני קורבנות, אחד חטאת ואחד עולה, תקדים את החטאת. וקיים הלנד אפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה, למרות שבהמה שווה יותר יותר יוקרתי, לא משנה, מה שבא כחטאת מקדים אפילו אם הוא פחות בערך. פר עבודת כוכבים, עכשיו הוא עולה, קודם לסעיר עבודת כוכבים. זה מאוד מפתיע הכלל המשפט הזה. הגמרא שואלת מיד, עמי, למה אתה תקדים את פר עבודת כוכבים שהוא בא עולה? למה? היי חטאת והי עולה, הסעיר הוא החטאת, וכרגע אמרת שיש להקדים חטאת לעולה בכל מקום שהם באים ביחד. אז מה פתאום פה נהפך הסדרים? אמרי ומרבה, תשובה ראשונה מתוך שניים. אז בארץ ישראל אמרו משמי דרבה ברמרי, חטאת עבודת כוכבים כשקוראים עליו בתורה חסרה א', לחטאת כתיב, תשימו לב, לחטאת, דרך כלל כותבים את המילה לחטאת עם א' אחרי הטף, חסר את הא', אז זה הכוונה, חסרה א', לחטאת כתיב. אז זה בא לומר שהחטאת הזאת היא חסרה במעלתה משאר חטאות. היא חסרה, כמו שהיא כתובה, חסרה, אז מעלתה חסרה. לכן מקדימים רק פה את העולה לחטאת. רב אמר, כמשפט כתיב בי, ומזה לומדים לעשות כמו שכתוב פה. ובתורה כתוב הפר לעולה קודם לסעיר לחטאת. רש"י כותב, כמשפט כתיב בי בפר בלבות קרבים, דברת כתיבה אז נראה, ועולה בריש הכתיבה, ועולה כתובה, העולה כתוב קודם. סעיר אבל לקרבים קודם לסעיר נשיא, הקורבן שהמלך מביא אם הוא חטא. מה הייתה עם מה? הציבור והיחיד, יש להקדים את הציבור. סעיר נשיא קודם לסעירת יחיד, מה הייתה עם מה? המלך וההדיוט. סעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד. אם יש שני חטאות, אחד הוא סעיר ואחד הוא כבש, או אחת היא סעירה, כי יחיד הוא מביא את הנקבה, סעירה מול כבשה, שניהם חטאות, יש להקדים, לפי הכלל הזה, יש להקדים את הסעירה. שורת רמה ועד תניה, ויש ברייתא הפוכה, כבשת יחיד קודמת לסעירת יחיד. אמרה ביי, תנאי היא, הנושא שנוי כמחלוקת עניים, וכל אחד יש לו הסברה שלו. מוס עבר סעירה עדיפה, שכן נתרבתה אצל אבות הכוכבים ביחיד. יש משהו מיוחד בסעירה, שבמצב של חטא עבודה זרה ביחיד, אז מביאים דווקא סעירה, בניגוד לשאר חטאות שיש בחירה בין כבשה או סעירה, כשמגיע לעבודה זרה, דווקא סעירה. אז רואים שיש איזה משהו מיוחד בסעירה, שיש מקום מסוים שיש לה קדימה, או נגיד אקסקלוסיביות. לכן, אם מופיע יחד עם כבשה, יש להעדיף את הסעירה. ומוסבר, זה שסובר שהכבשה הקודמת, כבשה עדיפה שכן נתרבתה בעליה. בהקרבת כבש, יש גם כן מקריבים את העליה, שזה נקרא לזה הזנב של הכבשה, מה שזה המקום שמלא שומן, זה בקורבנות, מקריבים את העליה הזאת. אין את הדבר הזה אצל סעירה. עומר קודם לכבש הבאים אור, שתי לחם קודמים לכבשים הבאים ממהם. קורבן עומר זה מנחה מסעורים שבא בתת זי ניסן, וזה קורבן מנחת העומר, מלווה אותו, את העומר, כבש. אז מה מקריבים ראשון? העומר, המנחה מקריבים לפני הכבש. כמו כן בחג השבועות, שמביאים קורבן שתי הלחם, מטפלים בשתי הלחם לפני שמקריבים את כבשי העצרת, הכבשים שבאים עמהם. זה הכלל, דבר הבא בגין ליום קודם לדבר הבא בגין לחם. מה שבא בגין, כבר בשביל היום, הוא קודם לדבר שבא, שמלווה אותו דבר וכאן שבא בגין היום. ובדוגמאות האלה, מה בא בגין היום? הלחם, זאת אומרת המנחת סעורים ושתי הלחם, והבהמות האלו באים בשביל הלחמים האלו, הלחם האלו, המנחות האלו. המשנה. עכשיו עוברים לנושא של קדימה באנשים, לפדיון מן השבי ועוד. האיש קודם לאישה להחיות ולהשב אבידה, השבת אבידה, והאישה קודמת לאיש לחסות ולהוציא מבית השבי. בזמן ששניהם עומדים בכלכלה, שיש איום בתחום נגיד קיום יחסים אסורים בין שני היהודי שהוא נמצא בשבי שמאיים עליו בשכב זכר, או האישה שהיא בשבי שעומדת לנצל באונס מטעם השבעים, האיש קודם לאישה. במצב כזה יש להקדים פדיון איש מהשבי, כי הקלקול, הבושה שחווה גבר במשקף זכר, הוא יותר מהצער של האישה במקרה של אונס. אפשר לומר שאחד הוא נגיד כדרך הטבע במידה מסוים, ואחד הוא נגד הטבע לגמרי, דהיינו המשקף זכר. תנוע בענן, היה הוא ואביו ורבו בשבי. הוא, בן אדם עצמו, קודם לרבו. אם יש, נגיד, צורך לשלם פדיון שבויים, ויש סכום מוגבל בכספים, אז הוא פודה את עצמו ראשון. ורבו קודם לאביו. אמו קודמת לכולם. במסכת קידושין, אנחנו יודעים ש... יש להדיף את הרב על אביו, בתנאי שמדובר פה על אבא שלא חינך את בנו לתורה, רק הרב הוא זה שחינך, כי רבו מביאו לעולם הבא, ואביו הביא אותו רק לעולם הזה. אמו קודמת לכולם. הזכרנו הסיבה לכך כבר במשנה. למרות שפה הברייתא לא מפרטת, אבל רש"י אומר, אמו קודמת לכולם, דאית לה זילות התפי. הזלזול אצל האישה היא רבה יותר. וכנראה שצריך יוצא בנקודת הנחה שהגברים האלו לא עומדים תחת איום של משקף זכר. אבל האישה היא תמיד, כמו שהמשנה כבר אמרה, שיש להדים את האישה לאיש להוציא אותה מבית השבי, כי אישה תמיד תחת האיום של האונס. חכם קודם למלך ישראל, והסיבה לכך שאין כל ישראל רואים להיות חכמים, להיות לחוכמה, אבל מלך, כל ישראל ראויים להיות מלך. אז המצב של חוכמה או חכם הוא נדיר, הוא נדיר והוא בלתי ניתן למלות החסר בחסרונו. וזה מה שהברייתא אומרת עכשיו, חכם שמת אין לנו כיוצא בו. מלך ישראל שמת, כל ישראל ראויים למלכות. מלך קודם לכהן גדול, שנאמר, ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם. אז כאן דוד המלך הוא הדובר, וכשהוא מזכיר עבדי אדוניכם, ביניהם היה הכהן הגדול. וזה מה שרש"י אומר, מלך קודם לכהן גדול, מדמר מלך לכהן גדול, קחו עמכם מעבדי אדוניכם, ועל כוחך הנפשי כאמר, אמר מלך עדיף. הגמרא ממשיכה, כהן גדול קודם לנביא, שנאמר, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא, הקדים צדוק לנתן, ואומר, שמען יהושע הכהן הגדול, אתה וראיך, יכול אדיוטות היו, בפסוק הזה ש... הפנייה ליהושע כהן גדול מוזכר גם האנשים שהיו איתו. אתה חושב שאותם אנשים שהיו עם יהושע כהן גדול באותו מעמל היו הדיוטות? תאמר לומר, כי אנשי מופת אימה, ואין מופת אלא נביא, שנאמר בעניין נבואה בתורה כתוב, ונתן אליך אות או מופת. אז רואים מכאן שיש להתאים כהן גדול לנביא. משוח בשם המשחה קולם נבוע בגדים, אותו כהן גדול שעלה למשרה תודות נוכחות שם המשחה, יש לו עדיפות לכהן גדול שלא זכה לכך ונכנס לכהונה רק בכך שהוא לבש שמונת הבגדים. יש דנים במקומות אחרים איך זה יכול להיות, שהרי השם המשחה היה עד תקופה מסוימת, עד ימות יהושע המלך שראינו בדפים הקודמים. ואחר כך זה נגנז והיה רק האפשרות לעלות במרוב בגדים. עכשיו תוסעות הראש, אז שוב פעם השאלה איך שניהם עומדים, זה עץ הזה וצריכים להחליט מי קודם. אז תוסעות הראש מביא חמש שורות מסוף הפירוש, מרוב בגדים קודם משיח שבר, כגון שירה קרי לכהן גדול קודם שגנז שמן המשחה ומשחור אחר תחתיו ומת כהן גדול ומינו אחר תחתיו אחר שגנז שמן המשחה. וזה יכול להיות תסריט או דוגמה איך ששניהם עומדים בפניך. נחזור לגמרא, מרובה בגדים קודם למשיח שבר מחמת קיריו. יש לנו כהן גדול שהוא כעת משמש, נגיד אחר תקופת שמן המשחה, אז הוא כהן גדול מטעם זה שהוא לבש הבגדים. בינתיים הוא גם הוא נטמע ונכנס, הוא נטמע בתומת קרי ונכנס תחתיו לשרת כהן ממלא מקום, ואחר שניתר הכהן הקבוע, אז השני הזה הוא נקרא כהן שבר, משיח שבר. אז אם יש את הכהן המרובה בגדים ומשיח שבר מחמת קיריו, הכהן מרובה בגדים שהוא הכהן הקבוע הוא קודם לזה שהוא היה בגלל קרי. אני מתנצל פה, צריכים לתקן, אני צריך לתקן טעות. מה שקראנו עכשיו על משוח מרובה בגדים קודם למשיח שעבר מחמת קיריו, מדובר פה על כהן גדול שמשמש כעת בתודות לריבוי בגדים, והיה כהן גדול שנמשך בשמן המשחה אבל הוא נטמע בגלל תומת קרי, אז יש להעדיף את המרובה בגדים. עוד דוגמה, משוח שבר מחמת קיריו קודם לשבר מחמת מומו, צריכים להעדיף את זה שעבר בגלל קרי, שזה דבר שהוא זמני, הוא תמי רק ביום אחד, ושאין כן כהן שהיה כהן גדול אבל נדחה בגלל המום, הוא נחשב פחות מזה שרק נטמע בקרי. עבר מחמת מומו קודם למשוח מלחמה. משוח מלחמה, דיברנו עליו בשוע הקודם, הוא הכהן הגדול שמלווה את הצבא לזירת המלחמה. משוח מלחמה קודם לסגן. הסגן הוא הכהן שעומד כממלא מקום אם יקרה תומה או פסול לכהן גדול הקבוע. סגן קודם למרכל. מהי המרכל? המפחיסטה אמר כולה. רשי, המילה המרכל מורכב מהמילים אמר כולה, ורשי מסביר אמר כולה לקראת סוף תור הראשון, אומר שממונה על כולם ואין משיבים על דבריו. היום אולי מכנים אישיות כזה כמו המנכ״ל. המרכ״ל קודם לגזבר, הוא הממונה על אוצרות המקדש. גזבר קודם לראש משמר. יש בגמרא יש התייחסות ל-24 משמרות של כהנים שהיו משרתים כל משמר שבוע אחד ברצף, והיו משרתים כל משמר פעמיים בשנה, שני שבועות, וראש המשמר הוא קודם לראש בית אב. מה זה ראש בית אב? בית אב הוא תת חלוקה של המשמר, שמשמר מחולק לשישה, אז כל בית אב משרת יום אחד מתוך אותו שבוע של המשמר. אז אותו ראש משמר קודם לראש בית אב, ראש בית אב קודם לכהן אדיוט. איבא אלו, לעניין תומה, כלומר מצאו גופה שאנחנו מגדירים כמית מצווה, אין לו קוברים, ובתחום המית מצווה אנחנו יודעים שיש אתר לכהן גדול אפילו לקבוע אותו. אבל יש כאן שאלה בעניין מצווה סגן ומשוך מלחמה, איזה מהם קודם? מי אמור לתמות לטפל במת מצווה? אם יש כאן סגן מצד אחד, משוך מלחמה מצד שני, מי קודם? אמר זוטר בית רב נחמן, תשמע דתניא, סגן ומשוך מלחמה שהיו מלכים בדרך, הוא פגע בהם מת מצווה, מוטב שיתמה משוך מלחמה ואל יתמה סגן, שאם יראה בו פסול בכהן גדול נכנס סגן, הסגן משמש תחתיו, אז הוא צריך להיות באיקון תמיד. אז לכן ואם הוא יתמה אולי יכול להיכנס למשרה של כהונה גדולה. שואלת הגמרא, ואת תניא, אבל אנחנו ראינו למעלה משוך מלחמה קודם לסגן, יש לנו חיצים, אפשר לראות לפני איזו חמש שש שורות שהמשוך מלחמה קודם לסגן. אמר אבינה, כי תניא היא לאחיותו, כמו לפתות אותו משבי במצב, בעניינים האלו לאחיותו, אז אנחנו אומרים שהמשוך מלחמה קודם. אבל מבחינת מי צריך לתמות לפני מי, אז אנחנו אומרים איך שקראנו פה, המוטב שיתמי משוח מלחמה הוא זה שיתמי ראשון. אני רוצה פה להתעכב שלא כדאוקי, לתת רק הערה שלא ראיתי במפרשים, אלא תוך כדי הלימוד עכשיו צריכים רק להבהיר שימוש במילה קודם. השאלה הייתה מי קודם למי לעניין תומה, ולפי ההוכחה שהביא מור זוטרה, התוצאה היא שהמשוח מלחמה קודם לסגן. אז מה המשמעות של השאלה בקושיית הגמרא, משוח מלחמה קודם לסגן? מה איזו שאלה? אמרנו עכשיו שלעניין תומה משוח הוא הקודם, זה היה ניסוח השאלה. היא באה לו הגמרא שאלה לעניין תומה סגן ומשוח מלחמה, איזה מהם קודם? והתשובה, מי קודם לתומה? המשוח מלחמה. אז משוח מלחמה קודם לסגן, ובקושיה בו, איזו קושיה? זה מה שאמרנו, משוח מלחמה קודם לסגן. אז מה שנראה לי לומר, שכשאנחנו מדברים בעניין תומה, במילים אחרות אנחנו אומרים שהסגן קודם בעניין טהרה, בעניין שמירת חשיבות, בעניין שמירת מעמד. הסגן קודם בשמירת המעמד, וזה כלול בכך שאנחנו אומרים שהמשוח מלחמה קודם לסגן לתומה. כלומר, זה אומר לנו שהמשוח מלחמה פחות מהסגן, ולכן אם אתה אומר שהמשוח מלחמה פחות מהסגן, אז אבל למדנו למעלה שמשוח מלחמה קודם לסגן, הוא במעלה גבוה יותר. אז הגמרא ענתה שנכון לעניין להחיותו, מאחר שהציבור צריכים אותו, אז אומרים שהמשוח מלחמה קודם במעלה לסגן, אבל לעניין תומה הסגן קודם במעלה למשוח מלחמה. ושוב פעם, שלא להתבלבל, על זה שאנחנו אומרים שהמשוח מלחמה קודם לסגן לעניין תומה, זה אומר שהוא פחות בערך במעמד, ולכן היה מקום לשאלה, הרי כתוב משוח מלחמה קודם במעלה לסגן. המשנה, כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, ממזר לנתין, נתין לגר. הנתינים זה אומה שהתחבר במסווה בזמן יהושע לעם ישראל, ויהושע קיבל אותם, למרות שאחר כך גילה שהם היו רמאים, היו מאותם שבעה עמי כנען שהיו אמורים לחיסון, ובכל זאת הם יהושע קיבל אותם והם הנתינים. אז אנחנו מפה שממזר עם עניין של פדיון מהשבי, ממזר הוא קודם לנתין, נתין לגר, גר לעבד משוחרר. מתי? בזמן שכולם שווים. אבל אם היה ממזר תמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. הגמרא, כהן קודם ללוי, שנאמר בני עמרם אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים, ומהארון כידוע יצא כל הכהונה. לוי קודם לישראל, שנאמר בית היבדיל השם את שבט הלוי. ישראל קודם לממזר, שזה מיוחס וזה אינו מיוחס. הממזר הוא מוגדר כמי שחסר בייחוס, ואנחנו יודעים שהוא לא יכול להתחתן עם אדם מישראל, מן השורה. אדם, גבר ממזר לא יכול לקחת בת ישראל, וכן ההפך. ממזר קודם לנתין, זה בא מטיפה כשרה. הממזר בסופו של דבר הוריו היו שניהם יהודים כשרים, רק הקיום יחסים ביניהם היה אסור. מה שכן הנתין הוא לא בא מטיפה כשרה, וזה כפי שגם אומר, וזה בא מטיפה פסולה. נתין קודם לגר, זה גדל עמנו בקדושה. הנתינים כפי שאמרנו זה אנשים, אומה ש התגיירה או התקבלה ידי יהושע משך כל השנים. מה שאין כן הגר, הוא החליט להתגייר עכשיו, אז הוא לא גדל עמנו בקדושה. אז עוד פעם, זה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה. גר קודם לעבד משוחרר, זה היה בכלל ארור וזה לא היה בכלל ארור. הפסוק בספר בראשית פרק ת' פסוק כ"ה, אחרי המעשה המגונה של חם עם אביו נוח, נוח קילל את חם וכתב, וכך כתוב, יוספנו פסוק בשוליים, ויומר ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, וכנען הוא מבניו של חם. ורואים שהמצב של עבדות הוא תוצאה מארור, מכללה. אז עבד בא, הוא בכלל ארור, והגר הוא לא כך. מתי? בזמן שכולם שווים וכולי. אבל אם היה ממזר תמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תמיד חכם קודם, מנה הנימילי, מה המקור לזה? אמר רב אחא ברבי חנינא דאמרקא, יקרא אי מפנינים. מה הכוונה? זה ההי, הפסוק מתייחס לתורה. אז התורה יקרה מפנינים. מה זה פנינים? מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. ביום כיפור ידוע שהכהן גדול משרת בבית המקדש ועושה עבודות בתוך קודש הקודשים, מקום שרק פעם אחת בשנה בן אדם יכול להיכנס, והוא ורק הכהן הגדול הוא אותו בן אדם. עם כל החשיבות והיוקרה שיש בעבודת כהן גדול, אם מדובר בכהן גדול עם הארץ, מי שהוא איש תורה, אפילו אם הוא ממזר אבל הוא מלא תורה, הוא קודם. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדין הוא שיקדים עבד משוחרר לגר, שזה העבד גדל עמנו בקדושה וזה הגר לא גדל עמנו בקדושה, אלא זה היה בכלל ארור העבד, וזה הגר שהיה מקודם גוי רגיל לא היה בכלל ארור. הצורה הזאת, הצורת ההרגה שאנחנו מכנים אותו, מוסבר בצד כתחת הכותרת מבנה כמבליט סדרה של שאלות. הגמרא, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בר בצדוק, מבני מה הכל רצין נישא גיורת ואין הכל רצין נישא משוחררת, זאת אומרת אישה שהייתה שפחה ושאיחו אותה. אמר להם, זו השפחה הייתה בכלל ארור, היא עבד, היא שפחה, היא אישה שבכלל עבד, והוא היה ארור, וזו הגיורת לא הייתה בכלל ארור. דבר אחר, זו הגיורת הייתה בחזקת שמור, וזו השפחה
לא הייתה בחזקת שמור. רשי כותב, משוחררת לא הייתה בחזקת שמור, זה סתם שפחה מופקרת. רשי מוסיף עוד גישה לנושא הזה, לשון אחר, גיורת באה לגיורי גויה, שהיא מתכוונת להתגייר, ומשמרת עצמה, היא לא תנהג חיים מופקרים, לפי שבדעתה להתגייר, אבל שפחה היא בידה לשחרר עצמה, ואינה משמרת עצמה. במקום אחר, כמדומני אולי במסכת קידושין, כתוב עבדה בהפקרה ניחלי. עבדים, שפחות, אוהבים, זה נמשכים לחיי הפקר. הגמרא ממשיכה, שאלו תלמידיו את רב אלעזר, מפני מה הכלב מכיר את קונו וחתול אינו מכיר את קונו? קונו הבעלים שלו. אמר להם, ומה האוכל ממה שעכבה אוכל משכח? הגמרא תתייחס לזה בעמוד ב', דברים שגורמים לשכחה. אז ומה האוכל ממה שעכבה אוכל משכח? האוכל עכבה עצמו, כלומר החתול, על אחת כמה וכמה. אז מה מרצים מהחתול לזכור, להכיר מי הם הבעלים שלו? שאלו תלמידיו את רב אלעזר, מפני מה הכל מושלים בעכברים? מפני שסורן רע. מה היא? מה כוונה סורן רע? ובכך גורמים שכולם רוצים לחסל את העכברים. רבא אמר, אפילו גלימי גייצי, הם נושכים אפילו בדים, אפילו בגדים. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', רפאפ אמר, אפילו שופטא מרא גייצי, הם גייצי נושכים אפילו הידית של המעדר. יש עוד פירושים לשופטא מרא, אבל מספיק לנו להסתפק בפירוש הזה. והוא נעשה מעץ, ובכל זאת לא כל כך אכיל, ובכל זאת העכבר נושך אותו ומזיק לו. לכן העכברים נתפסים כמזיקים גמורים, ולכן כולם מושלים בו. יש כאן הבלטה על ידי מוריין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, חמישה דברים המועילים ללימוד ולזיכרון, וכן להפך. הגמרא, תנו רבנן, חמישה דברים משכחים את הלימוד. יש גרסה אחרת, תלמוד. האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול. האוכל לב של בהמה והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיעורי רחיצה, והורחץ רגליו זו על גבי זו, ויש אומרים אף המניח כליו תחת מרשותיו. מיותר לציין, כמו שאנחנו רגילים פה בשיעורים שלנו במפת התלמוד, שיש הרבה דברים לאורך השעה שהם דברים נגיד מחוסים, סתומים, שההסבר שלהם נמצא ברבדים עמוקים יותר. וגם פה אנחנו נראה במהלך הגמרא כל מיני דברים כאלו שזה נגיד מעבר ליכולות של השיעור שלנו להיכנס לעומקם. אז עם המודעה הזאת אנחנו נתקדם בגמרא. חמישה דברים משיבים את הלימוד. פת, פחמים, וכל שכן פחמים עצמם. רשי בשורה ראשונה, פת פחמים, פת האפוי בגחלים. יש רשי שלא נמצא במקום, יש לנו כוכבית בגמרות המסימנות, עוד כמה שורות, הקטע כמעט באמצע שורות הקצרות, האוכל פת ופחמים עצמן כחדה חשיב להו, כוונה במספור, בו לא סופרים אותם כדברים נפרדים, אלא ביחד, לכן הוא אחד מתוך חמישה. נמשיך בגמרא, והאוכל ביצה מגוגלת בלא מלח,
והביצה מגוגלת זה ביצה שכבר התחילו הבישול שלה, שאפשר לגלגל אותה, כמובן ביצה בתוך קליפתה עדיין, כמו שאנחנו אוכלים ביצים קשות. אז ביצה מגוגלת היא יכולה להתגלגל, בניגוד לביצה חיה היא לא מתגלגלת. והרגיל בשמן זית, והרגיל ביין ובסמים, והשוטה מים של שיווי עריסה, ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל. הרגיל בשמן זית, כאן ראינו שזה דבר שמועיל או משיב את הלימוד, מסייע לי לרבי יוחנן, דיאמר רבי יוחנן, כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, כך שמן זית משיב לימוד של 70 שנה. הרשי בשורה שלישית אומר משכח לימוד של 70 שנה שסדור בפיו כל 70 שנה, אפילו מה שאדם מרגיש שהוא שולט בו, שהוא רגיל בו, האכילת זית או הרגיל בזית זה פוגע, וכן ההפך כשמדובר בשמן זית. והרגיל ביין ובסמים מסייע לי לרבה, תיאמר רבה חמרה ורחני פיקחין, אומר שזה שאני שותה יין ומריח בסמים, זה גרם לי להיות פיקח. יש אולי הסבר נוסף שפיקחין זה כמו לפקח, לפתוח את היכולות הלמידה של אדם. והטובל אצבעו במלח, אמר יש לרקיש, הוא ואחת, כאילו באצבע אחת. כתנאי, כמה אצבעות הוא שנוי כמחלוק כתנאים. רבי דה אומר אחת ולא שתיים, רבי יוסי אומר שתיים ולא שלוש. וסימנך כמיצה, כדי שלא להתברבר במה חוקים מבחינת מספרים, שהמספרים הם רק אחד או שניים, ולא נגיד שניים ושלושה. הסימן שהגמרא נותנת היא כמיצה, ומה הכוונה? אנחנו אמנם אנחנו לא ציירים מדופלמים, אבל בכל זאת בשולי הדף ניסינו לצייר מה שמובא ברש"י, שאם אדם מכופף את האצבע שנקראת אצבע הכמיצה, היא האצבע הרביעית כשסופרים אותה מהגודל, או השני מהסוף כשסופרים מהזרת, אם מכופפים את הכמיצה, מה נוצר? ואנחנו לא ניקח את הגודל בכלל בחשבון, כי הוא לא אצבע שעומד בשורה עם שאר האצבעות. אז מה אתם רואים? רואים הזרת מצד אחד ושתי אצבעות הנוספות מצד שני. השמות שלהם זה האצבע והאמה. כל זה מובא ברש"י. אז הסימן הוא ככה, הקמיצה, אותו אצבע רביעית שאתה מכופף אותו גורם לכך שזה מפריד בין הזרת, זה אחד מצד אחד, ושתיים מצד השני. ובכך המחלוקת פה בכמה אצבעות שטובלים במלח הוא דבר שמועיל, זה שיטה שאומרת אצבע אחת, ושיטה שנייה שאומרת שתי אצבעות ולא מספרים אחרים. הגמרא ממשיכה, עשרה דברים קשים ללימוד. רש"י אומר קשים ללימוד, שעושה אותן יהיה קשה לשמוע. העובר תחת האפסר הגמל, וכל שכן תחת גמל עצמו, ועובר בין שני גמלים, ועובר בין שתי נשים, והאישה שעוברת בין שני אנשים, ועובר מתחת ריח רע של נבלה, ועובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים 40 יום, ואוכל פת שלו בשל כל צורכו, ואוכל בשר מזוהמה ליסטרון, הוא אוכל בשר מתוך המצקת. זוהמה ליסטרון זה מה שאנחנו מכנים המצקת. והשוטה מעמת המים העוברת בבית הקברות, והמסתכל בפני המת, ויש אומרים אף הקורא כתב שעל גבי הקבר. תנו רבנן, כשהנשיא נכנס, כאן אנחנו עוסקים בעצם מכאן עד סוף העמוד, ואם יש מעשה שגולש לעמוד דף י"ד לעמוד א', אנחנו מדברים בגדול בחלוקת כבוד לנשיא ולשאר מכובדים.
תנו רבנן, כשהנשיא נכנס, כל העם עומדים ואין יושבים, עד שאומר להם שבו. כשאב בית דין נכנס, עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן, נגיד שהוא נכנס לאולם, ויש מין מסלול שעובר בין השורות של היושבים שם, כשהוא נכנס, אז כשהוא עובר כל שורה, כשהוא מגיע להם עומדים, זה שורה מכאן, שורה מכאן, עד שישב במקומו, הם נשארים בעמידה עד שהוא מגיע למקומו. כשחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב, עד שישב במקומו. רק אלו שעל יד אותו חכם, לא כל השורה, רק אחד מכאן ואחד מכאן הם עומדים, שהוא עובר מהם, הם מיד יושבים, ואלו שבהמשך, שוב פעם, אותו דבר, קמים, יושבים, קמים, יושבים, עד שהוא יושב במקומו. בני חכמים ותלמידי חכמים, בזמן שרבים צריכים להם, מפסים על ראשי העם. זה מצב שהם באים, נגיד, להעביר שיעור או הרצאה, והציבור כבר התיישבו, הם זכאים לעבור במקומות אחרים בשעס, רואים את הביטוי הזה, מפסים על ראשי העם, זה לא בהכרח דווקא כפשוטו, אלא הם יושבים, והרבה, יש תיאורים שהם היו יושבים על הרצפה, או יכול להיות גם כיסאות, והוא היה עובר ביניהם, זה נקרא מפסים על ראשי העם. יצא לצורך, ייכנס וישב במקומו. מה זה יצא לצורך? כלומר, תתייחס לזה בהמשך. שוב פעם, אם הוא יצא לצורך, הוא יכול גם לחזור ולשבת במקומו. בני תלמידי חכמים שהם ממונים, אביהם פרנס על הציבור, בזמן שיש להם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים לפני אביהם, ואחוריהם כלפי העם. בזמן שאין להם דעת לשמוע, הם קטנים, נכנסים ויושבים לפני אביהם, ופניהם כלפי העם. רבי אלעזר בן סורק אומר, אף בבית המשתה עושים אותם סניפים. בית המשנה, כמו בחתונה, יש אולי נקרא לזה כמו שהיום שולחן של כבוד, ובאים לשם גם בני התלמידי חכמים, משייכים אותם סניפים, זה לחבר אותם עם אביהם. רש"י כותב, עושים אותם לבני חכמים שהם אומנים אביהם פרנס על ציבור סניפים, שמושיבים אותם בצד הזקנים מפני כבוד אביהם, דאביהם סניפים לזקנים. נחזור לגמרא. אמר מור, יצא לצורך, נכנס וישב במקומו. אמר הפאבה לא אמרו, אלא לקטנים. קטנים כוונה, אדם שצריך להוציא מי רגליים, אם הוא יצא בגלל זה, פתאום קיבל תחושה שהוא צריך לצאת בשביל זה, אז הוא יכול לצאת ולחזור, למרות שהחזרה כלול במה שראינו מקודם, מפסים על ראשי העם, שזה לא מצב הכי מכובד כלפי הציבור, אבל קרה מה שקרה, היה צריך לצאת, אבל לגדולים לא, זה המצב שאדם צריך להתפנות להוציא מגופו את הצורה במחילה מכבודכם, אבל זה המצב, זה מצב שונה. למה כאן אנחנו לא מקילים עליהם? אבי למבדק נפשי מעיקרה. אותו חכם היה צריך לבדוק את עצמו לפני כן, לפני שהוא בכלל נכנס, אם הוא צריך להתפנות או לא. ואם הוא לא, אז הוא נהג ברשלנות, ולכן לא מקילים עליו לחזור ולשבת במקומו. רש"י כותב, אלא לקטנים דאנוסו, אבל יצא לגדולים אינו נכנס ויושב במקומו, פושע הוא משום דהבי לי למבדק נפשי. אבל הגמרא ממשיכה, קודם הגמרא ממשיכה עם תיאור לדבר הזה או עוד הוכחה לזה. דיאמר יהודה אמר רב, לעולם ילמד אדם עצמו, כמו שאדם ירגיל את עצמו להשכים ולהריב, לקום מוקדם בשעות הבוקר לפני אור יום ולהריב ולהמתין עד חשיכה, ואז הוא יכול להתפנות בקירוב מקום ביתו, כי אחרת כדי שלא יתרחק, אם הוא לא מרגיל את עצמו לשעות האלו להתפנות, אז מה יהיה? מה, באמצע היום? הוא לא יכול להתפנות. אנחנו לא מדברים בנסיבות של שירותים, שירותים ביתיים סגורים ונעולים, שנשמר הצניעות והכבוד של אדם. אנחנו מדברים על עשיית צרכים בחוץ, ואם זה בשעות היום, מה, לפני כולם? לא, אז אדם נאלץ להתרחק לשדות המרוחקות כדי שיכול להתפנות בלי לבזות את עצמו. ולכן אם הוא מרגיל את עצמו לשעות שאין אור יום, זה הכוונה להשכים ולהריב, אז הוא לא יאלץ להתרחק. אשי כותב, כדי שלא יתרחק, היוצא לפנות ביום צריך שיתרחק מן הדרך כדי שלא יהיו אחים רואים אותו, כדי אמין למסכת ברכות. הגמרא ממשיכה, העידנה דחלשה עלמה אפילו גדולים נמי, ירד חלישות הגוף עם הדורות, ואז אנחנו לא כל כך מרגישים, וכמו שעץ הקטנים היה הקלה לגבי האפשרות לחזור למקומו, גם לגבי גדולים. רבי אלעזר ברב צדוק אומר, אף בבית המשתה עושים אותן סניפים, אותם בני חכמים עושים אותם סניפים גם במסגרות אחרות חוץ מההרצאות וכדומה. אמר רבא, בחיי אביהם, לפני אביהם, הדין הזה שמושיבים קדימה את הבנים של חכמים, זה מדבר שהחכמים עצמם, אבא של אביהם עדיין בחיים. אמר רבי יוחנן, וכאן אנחנו מתחילים מעשה ארוך, ובצד, בשוליים כתבנו נושא, מעשה עם רב שמעון בן רבי מאיר ורבי נתן, שבו רצו לנקום על המעטת כבודם. אנחנו למדנו מקור מקודם, שדירג את המכובדים, נשיא, אז כולם עומדים, אב בית דין, שורה שורה עומדים, חכם, רק אחד מכל צהל עומד. אמר רבי יוחנן, בימי רבי שמעון בן גמליאל נשנה משנה זו, מה שראינו בברייתא שציינתי עכשיו, זה תוצאה מהחלטה של רבי שמעון בן גמליאל, זה לא איזושהי מקור קדום. רבן שמעון אמר נשיא, רבי מאיר חכם, רבי נתן אב בית דין. זה ההקדמה למעשה, רק שנדע מי הם האנשים שנלמד עליהם. כי הווה רבי שמעון אטם אבו קיימי כולי אלמה מקמי, כי הווה אילי רבי מאיר ורבי נתן אבו קיימי כולי אלמה מקמיו, בלי הבחנה. אותה כבוד שחלקו לרבי שמעון בן גמליאל שהוא היה הנשיא, חלקו גם כן רבי מאיר ורבי נתן. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא באו למעבר הקיר בין דגלי לדידו. יש רמות שונות של משרות מכובדות, אני הנשיא, מה, לא צריך להיות איזה עקר ביני לביניהם? תקין המתניתה, הברייתא שראינו מקודם הוא התוצאה מהרעיון הזה שרבי שמעון בן גמליאל, שצריכים הבחנה והבדלה בין המשרות השונות. ההוא יומה שהוא תיקן את התקנה הזאת שהיה בברייתא, לא אבו רבי מאיר ורבי נתן אטם, הם לא היו נוכחים. טוב, אז עד אותו יום, כפי שאמרנו מקודם, כשרבי שמעון בן גמליאל נכנס כולם עמדו, כשרבי מאיר נכנס או רבי נתן היה נכנס כולם עמדו, למחר כי עתו חסידו לא קמו מקמיו כדרגילה מילתא. מחר שהם באו הם ראו שפתאום השתנו הדברים שלא קמו כולם כמו שהיו רגילים. אמרו מי היי, ושאלו מה זה, אמרו להו, אז הסבירו הציבור, אמרו לרבי נתן ורבי מאיר, הכי תקים, שאם אמניל כך הוא תיקן. אמר לי רבי מאיר ורבי נתן, ענה חכם, ואת אב בידין, נתקין, מילתא כלדידן. כלומר, אנחנו נעשה לו כמו שהוא עשה לנו. אני רוצה רק להזהיר פה שאנחנו לא עוסקים פה בילדים, עוסקים בגדולי עולם. והמשפט שקראנו עכשיו זה נשמע כמין נקמה, הוא עשה לי, אני אעשה לו. חס ושלום, לא לטעות ולא להתבלבל, לא לדקה. אנחנו מדברים על אנשים שהם כמו מלאכי השרת. הגמרא סיפרה במסכת עבודה זרה שהאנשים, אפילו המילה אנשים הוא לא מתאים, אבל האנשים האלו הם היו מסוגלים להחיות מתים מרוב קדושתם. אין לנו מושגים בכלל על מה מדובר. אז אני אומר רק שהדחף פה איך לחלוק כבוד, למי כן, למי לא, למי יותר, למי פחות, הם שיקולים עמוקים הרבה מעבר ליכולות של השיעור שלנו, של מפת התמוד, להיכנס אליהם. אבל חשוב מאוד מאוד לא לטעות ולהתייחס אליהם כמו שאנחנו מחזיקים את עצמנו. הלוואי שאנחנו נגיע לאפר רגליהם באיזושהי יום. אז בכל אופן הם תפננו ותחכמו איך לענות, איך להגיב למצב החדש. מי נעביד לי, מה נעשה לו? נאמר לי, אנחנו נגיד לו גלי אוקצים דלת לי. אנחנו נגיד לו להרצות בנושא של אוקצים. אוקצים, מסכת שיש עליו משניות, אין לנו גמרא בבלי על מסכת אוקצים, נמצא בסדר טהרות, דבר שלא כל כך רגילים בו. רש"י כותב גלי אוקצים ידרוש לן מסכת אוקצים דלת לי שאין סדור לו. הוא פחות בקי במסכת אוקצים, ואנחנו נדרוש ממנו ללמד או להרצות בנושא הזה. הגמרא ממשיכה, וכיוון דלא גמר, ומאחר שהוא לא בקי בזה, נמלא אנחנו נגיד לו מי ימלא גבורת השם ישמיע כל תהילתו. למי לא יהיה למלא גבורת השם? מי שיכול להשמיע כל תהילותיו. כאילו, למי נאה לדרוש ולעמוד בראש? למי ראוי להרצות הרצאות של תורה? מי שמתמצא בכל מחמני התורה, בכל שישה סדרים, כולל לוקצים, ואתה לא, אז נעברי, אנחנו, מאחר שהוא לא יכול, אנחנו נעביר אותו ונסלק אותו ממשרתו, הוא הנשיא. וענה אב בית דין, אומר רבי מאיר, אני אהיה אב בית דין, ואת, נתן, אתה תהיה נשיא. שמעינו רבי יעקב בן קרשי, השיח הזה בין רבי מאיר ורבי נתן, הגיע לאוזני רבי יעקב, כלומר הוא שמע אותם מתכננים, אמר, והוא חשב לעצמו, דיום החס ושלום, את ימלתי לידי כיסופה, הדבר הזה יכול להביא לידי בושות. אזל יטיב אחורי עיליתי דרב שמעון אומר, הוא עשה ממש בחוכמה רבה רב יעקב בן קרשי הזה, והוא התיישב מאחורי רב שמעון אמניאל, אחרי העיליתי, כנראה מקום, אולי עלייה, היה לו חדר או מקום מיוחד, והגיע לשם אותו רב יעקב מאחורי אותו מקום, פשט גרס ותנה, גרס ותנה. הוא התחיל להסביר, לפרש ולחזור, לשנן, הוא קצין. אמר, רב שמעון שמע את, 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 את קולו של רבי יעקב בן קרשי לומד, הוא קצין ומסביר, מה זה? אז זה דבר שהיה לא בשגרה, יצא מן הרגיל. אז זה עורר את, את העניין, עצם שכם לב ושאל, מה זה? תראו מה חס ושלום, מיקרא בי מדרש עמיד, אולי יש משהו בבית המדרש, יאב דעתי וגרסה, אז הוא עצמו גם כן שם ליבו ו, וגרס את, ה, את הנושא של הוקצים. למחר אמו לי, ניתי מור וניתני בו קצין. למחר באמת הם הגשימו את מזימתן וביקשו ממנו, אנחנו רוצים ש, שתלמד הוקצין. פתח ואמר, והוא החזיק, החזיק בעצמו ו, ו, והצליח ל, ללמד ולהרצות בנושא של קצין. פרט הדוקים, אחרי שהוא סיים, אמר לו, רב שמעון אומר, אמר להם, אילו גמירנה, אם אני לא, לא, לא הייתי מספיק ללמוד את זה, להכין את זה, כסי פיתנן, אתם הייתם גורמים לי בושה. פקיד והפקינו מבית מדרש, הוא ציווה והוציא אותם מבית המדרש. הבו כתפי קושייתה בפתחה ושדו אתם. רבי מאיר ורבי נתן לכאורה הם כתבו קושיות, דברים שקשים בלימוד, ושלחו את זה לבית המדרש. הרי הם בחוץ. תאווה מפריק, מפריק מה שיוכלו לענות, אז ענו. דלא אהבו מפריק מה שלא יכלו לענות, כתפי פירוק ושדו, הם, בימי ונתן, שלחו את תשובותיהם. אמר לו הוא, רבי יוסי, רבי יוסי אומר להם, תורה מבחוץ ואנו מבפנים, הנה אתם גדולי עולם, אתם יושבים בחוץ ואנחנו בפנים, זה לא, לא ראוי, לא מן הנכון. אמר להם רב שמעון גמליאל, נעלינו, בסדר, אז אנחנו נעלה אותם, נחזיר אותם, מיהו נכנסינו. אנחנו בכל אופן צריכים לקנוס אותם. דלו, ומה הכנס? דלו נאמרו שמיתה משמיו. שאנחנו לא נגיד מימרות בשמותם, בשמם. עסיקו לרבי מאיר אחרים, אז כינו את מה ש... כינו את רבי מאיר בביטוי או במילה אחרים, כמו אחרים אומרים, ולרבי נתן יש אומרים. אז דברים שהם, נכון, הוא הכניס אותם חזרה לבית המדרש, אבל חידושים או תשובות שהם אמרו, לא אמרו בשמם, אלא בצורה כזאת, צורה מוסווית. אחפו להו בחלמיו. הם ראו בחלום זיו פייסו לרב שמעון גמליאל בקשה או ציווי בחלום שיש ללכת לפייס לרב שמעון גמליאל. רבי נתן עזר, הוא הלך, הוא הקשיב למה שהוא ראה בחלום. רבי מאיר לא עזר, אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. כזר רבי נתן אמר לרב שמעון גמליאל, נהי דהני לך כמה דבוך. כשרבי נתן הגיע לרבי שמעון גמליאל, רבי שמעון אמר, נניח שאהני לך שהועיל לך כמה דבוך למבי אב בית דין, כמה אבנית מוזב, אני מבין שכמו שאתה מילית את המשרה שהיה אצל אבא שלך, אז זה אני מבין, ולכן אתה אב בית דין, שבינך נמי נשיא, מה אתה מצפה שנהפוך אותך גם כן להיות נשיא? מתני לי רבי לרב שמעון ברי. פעם רבי לימד את בנו רבי שמעון המקור הבא. אנחנו רק נציין את המקור בלי להיכנס רקע והנושא שהמקור עליו עוסק, כי הדגש פה צריך להיות רק על המילה הראשונה. אז רבי היה מלמד לבנו, אחרים אומרים, אילו היה תמורה, הגמרא ממשיכה לדף י' ד', לא היה קרב. אז כאן זה מקור, העניין קשור לדיני מעשר בהימה ודיני תמורה בקורבנות. שוב פעם, אינני רוצה להיכנס לסוגיה. רש"י מביא את המקור והרקע לסוגיה. מה שחשוב לנו זה שרבי הציג את הדברים בצורה כזאת, אחרים אומרים. הגמרא ממשיכה, אמר לו רב שמעון בנו של רבי, שאל את רב אביו, מי הם הללו שמהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים? מה אתה אומר, אחרים או מי זה? אנחנו נהנים מדברי תורה שלהם ולא מזכירים אפילו את השמות. אמר רבי עונה, בני אדם שביקשו. עכשיו בוא נציין שרבי היה בנו של רב שמעון גמליאל, שהוא היה הנושא של הסיפור, המעשה הקודם. אז רבי גם כן היה נשיא. ורבי אומר לבנו, בני אלו שאתה שואל עליהם שאנחנו לא מסכים את שמותם, בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. אמר לי, רב שמעון הבן עונה, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם, כבר עבדה. אמר לי, רבי משיב, האויב תמו חרבות לנצח. נכון, הם כבר אינם, אבל הנזק שלהם הוא לנצח. רש"י, שואל ראשונה מלא, האויב תמו חרבות לנצח. זה משמע אף פי שכבר מתו, חרבות לנצח ואין יפה להזכירם. נמשיך בגמרא. אמר לי, הבן עונה, הני מילי, מתי אומרים את זה שחרבות לנצח? היכה דהנו מעשיו, איך שאם מה שהם תכננו ותחכמו היה יוצא לפועל והיה ומזימתם הייתה מצליחה, בסדר, אתה יכול להגיד חרבות לנצח. רבנה לא אנו מעשיו, לא התגשם התחכום שלהם. הם רצו לבייש את סבא, אבל סבא התגבר והם נשארו במקומם. עכשיו זה די משכנע. הדר עתני לי, אמרו משום רבי מאיר. מקודם רבי אומר אחרים אומרים, אחרים זה רבי מאיר כמו שראינו. עכשיו הבן רבי שמעון שכנע את אביו במידה, ורבי עכשיו מלמד, אמרו משום רבי מאיר, אמרו בשמו של רבי מאיר, אילו היה תמורה לא היה קרב. אותו סוגיה שהזכרנו מקודם בדיני תמורה וקורבנות. אמר רבא, אפילו רבי דאנוותנה הוא, רבי היה ידוע כאנוותן. הסיפור או התיאור הזה בא לידי ביטוי במסכת בבא מציע, פרק הסוכת הפרוני, פרק שביעי. למרות שרבי היה אנוותן, תנה בכל זאת, איך הוא אמר, אמרו משום רבי מאיר, אמר רבי מאיר לא אמר. לא היה נגיד, אולי היה מסוגל להעלות את רבי מאיר למקומו או לדרגה המקסימלית ולהגיד אמר רבי מאיר אילו היה תמורה לא היה קרב, אלא הוא אמר את זה עדיין בצורה כזאת מופחת, שאמרו משום רבי מאיר. אמר רבי יוחנן, וכאן אנחנו ניכנס לדיון חדש, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מי להעדיף להיות בראש? אחד, סיני מול ועוקר הרים. עוד מבחר בין חריף ומקשה מול מתון ומסיק. נראה בגמרא יותר. אמר רבי יוחנן, פליגו ברב שמעון גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף.
רשי פה בשורה שלישית אומר סיני עדיף מי ששנה משנה וברית הסדורים לא כנתינתן מהר סיני וכאן אומר עוקר הרים דחריף ומפופל בתורה אף פי שאין משנה וברית הסדורים לא כל כך הוא גם כן בקי לא ניתן אבל הוא לא כמו זה שמתואר כסיני אז יש גם עד עצם היום הזה יש חכמים שונים, כאלו שהם יותר כסיני, ויש כאלו שיותר כעוקר ערים. רב יוסף, הגמרא משכה סיני, רבה עוקר ערים. שלחו לתמן איזה מהן קודם, שלחו להו סיני עדיף. דאמר, הכל צריכים למעריך איתה. סיני הוא יכול לספק תשובות לכל רבדי העם. כולם צריכים את הסיני, כמו שכולם צריכים את המשווק הסוכן של חיטה של תבועה, כולם צריכים תבועה אז כמו שכולם צריכים תבועה יש דרשה על הפסוק רב תבועות בכוח שור תבועה הוא משל לתורה וכמו שכולם צריכים את הסוכן לתבועה גם כן כולם יצטרכו את הסיני אז צריכים לבחור פה רב יוסף להיות ראש הישיבה ואפילו אחי לא קביל רב יוסף עלי הוא זה שהיה סיני לא קיבל על עצמו לעמוד בראש מלאך רבה 29 שנים ודר מלאך רב יוסף רבה זכה בגלל רב יוסף לא רצה לקחת עליו את המשרה אז רבה הוא שימש כראש ישיבה 22 שנה ובפטירת רבה זוהדר מלאך רב יוסף כל השנים דמלאך רבה רב יוסף הוא נהג בצניעות ובענווה כאילו הוא אחד מן השואה אפילו אומנה לביתי לא חליף יש פירושים שונים על הביטוי הזה אבל רשי בברכות הוא אומר שבניגוד למי שהוא נושא משרה כמו ראש ישיבה או נשיא אומנה הוא המקיז דם נגיד הוא כמו רופא הרופא היה מגיע נגיד הרופא מגיע לבית המלך ולא המלך מגיע למרפאה של הרופא אז רב יוסף שהוא היה בעצם זה שהיה ראוי להיות המלך כביכול הראש הישיבה לא בא הרופא לביתו אלא הוא הלך למרפאה יש עוד פירושים כפי שאמרנו ואנחנו נסתפק בפירוש הזה אבל יש לפנות לתוספות הראש לעוד פירושים נמשיך בגמרא אביי ורבא ורבי זרע ורבא במתנה אבו ידפי ארבעת הרבנים הגדולים היו יושבים ואבו צריכי רשע והגיע מצב שהיו צריכים למנות אחד מהם להיות ראש הישיבה אמר אמרי אז הם אמרו איך נבחר מי יהיה ראש הישיבה כל דאמר מילתא ולא מפריך להווה רשע כל אחד יגיד משהו, אולי היום אנחנו נגיד חידוש תורה, משהו לימודי, ומי שיגיד דבר שאי אפשר לדחות אותו, אי אפשר לפרוך אותו, הוא יהיה ראש הישיבה. דקולו יפריך, דבי לא יפריך. כל מה שהשאר אמרו, דחו. מה שהבי אמר, לא הצליחו לדחות. חזי רבה, לאביי דגבה רשע רבה ראה שאביי הוא זה שצריך להגביע את ראשו להרים את ראשו אמלא רבה אמר נחמני זה כינוי לאביי נחמני פתח ואימה אתה תדרוש זה נקרא לזה אור ירוק להיות ראש ישיבה והביטוי לכך הוא זה שנושא את הדרשה איבאי אלוהו, רבי זירה ורבא ברב מתנה רבי זירה היה בקבוצה לפני שתי שורות
כאן כתוב רבא בר רב מתנה, כנראה זה אותו רבא בר מתנה, פה רק הוסיפו את המילה רב, אולי, אולי לא, אבל נראה שהם הם היו מקודם. אי מיני הוא עדיף, מי עדיף מביניהם, ושוב פעם להחליט מי יעמוד בראש. מה המאפיינים? רבי זרע חריף ומקשה, רבא בר רב מתנה מתון ומסיק. רש"י כותב חריף ומקשה מתוך פלפול יתרה דאבי לי אבי מקשה ומתרץ, אבל רבא במתנה לא אבי חריף כל כך, אלא מתוך שהוא שואה ומעיין יפה יפה מסיק עליבה דאיוכתא. יש בפרקי אבות המשנה אומרת הביאו מתונים בדין, לא לסגור עניין מדי מהר, לא להחליט יותר מדי, יותר מדי מהר, אלא מתון. אז זה התכונה של רבא והרב מתנה. אז מהי? משני התכונות האלו, מי עדיף? או מה עדיף? ומילא, מי יהיה עדיף? תיקו. זה נשאר בלי מענה. אולי יש איזושהי קשר עם סיום המסכת, שהיא מסתיימת בתיקו עם פתיחת המסכת שהתייחסה לביתים שהורו הוראה מוטעת. וכאן אנחנו מסיימים בתיקו, ובתקווה שבאמת יבוא תשבי ויתרץ את הקושיות ובעיות. ובכך זכינו בעזרת השם לסיים מסכת הוראיות, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נמשיך עם מסכת זבחים. עד כאן שיעורנו להיום.